كول دافيد كولها ايمت هتصدق فيها شالوم مش الدير التخنيوتاف من طهران مشاع اخت اسري بخمشيم لشتم اسري بعسريم اللي فيها شعونها بين لومي على القل كتسار تشاع عصار متريم بتقدر شل خمشاع عصار 150 كيلو هيرز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B וגם הוטברד, וגם ניתן גם לעקוב את האתר קול דוד באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com הברו. תוכלו לכתוב עלינו באתר קול דוד איראן @gmail.com ולכתוב באינסטגרם parstoday הברו קול דוד איראן, זה הכותרת שלנו בטוויטר. השידור שלנו היום שני 22 במאי 2023, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו, את החדשות ואת הפרשנות. מאחלים לכם האזנה נעימה וערבה.
בלב העניינים,
מאזינים יקרים, שלום רב לכם. ביום חמישי התקיים מה שמכונה יום עיר הקודש לציון 56 שנה לכיבוש של העיר על ידי ישראל. אירוע ריקוד דגלים, או בשמו המוכר מצעד הדגלים, שצועדים בו עשרות אלפי נערות ונערים, רובם ככולה מהציונות הדתית, בסמטאות הרובע המוסלמי, נעשה כבר מזמן לאירוע המרכזי של היום הזה. למרבה הבושה, האירוע על גילויי הגזענות, השנאה והאלימות שבו משקף היטב את המציאות בחברה הישראלית, לא רק בעיר הקודש ולא רק ביום הזה. מהות מצעד הדגלים היא תקיעת אצבע בעיני התושבים הפלסטינים בעיר, השפלתם והדגשת העובדה ש-40% מתושבי העיר חיים תחת כיבוש. באופן אבסורדי, עצם קיום המצעד מדגיש את חולשת הריבונות הישראלית בעיר הקודש המזרחית. הצועדים עושים זאת תחת הבטחה של אלפי שוטרים, ולאחר שהמשטרה מטילה הגבלות קשות על הציבור והסוחרים הפלסטינים. ב-2021, בעת כהונת ממשלת נתניהו הקודמת, הופסק המצעד בשל רקטה ששיגרה תנועת ההתקוממות חמאס לעבר עיר הקודש. זה היה עוד פתיחה למלחמת סייף אל-קודס. בשנה שעברה נערך המצעד בשיא קמפיין הימין הביביסטי ורווי השנאה וגזענות נגד ממשלת השינוי, הקמפיין והרצון למחוק את כישלון המצעד הקודם גרמו לכך שהמצעד היה מהגרועים והמכוערים ביותר. אלפי בני נוער עברו בעיר העתיקה בשירת שישרף לכם הכפר, מוות לערבים ושיר הנקמה, אין נקמה אחת משתי עיני, שנהפך כמעט להמנון של הצועדים. מאזינים יקרים, בשולי המצעד היו אירועים רבים של אלימות ותקיפת עוברי אורח פלסטינים ועיתונאים. המשטרה הישראלית כשלה הן בהגנה על הפלסטינים והן בהענשת המעורבים. העובדה שאיש מהרבנים ומהמנהיגים לא ראה כישלון חינוכי לנוכח מראות אלה משקף את האידיאולוגיה של המיינסטרים הציוני הדתי. חשוב להבחין בין השירים והסיסמאות השונות או להצביע על הגזענות והאלימות שבהם, אך חשוב גם לזכור כי השיח על תוכן השירים והסיסמאות שמשמיעים בני הנוער היהודים בחולפם בשער נבלוס הוא שיח פנים ישראלי. מבחינת הפלסטינים ברובע המוסלמי המצעד הוא שיבוש בחייהם והשפלה של כבודם. תחת הממשלה הנוכחית של בנימין נתניהו אין תקווה לשינוי התוואי או למאמצים. השעה 3:30, כאן קול דוד. החדשות ועיקרן תחילה. הנשיא ראיסי קרא לעשות כל מאמץ להגברת היחסים עם המדינות האסלאמיות והשכנות. שר החוץ אבדולה יאן שוחח עם מקבילו הדיני על היחסים הבילטרליים. משרד החוץ זימן את שגרירת שוויץ בטהרן. איראן גינתה את הודעת G7 במלחמת אוקראינה, לעולם לא נתנו מלט לרוסיה. מועצת השורה קרא לספק את מכסת המים מנהר הרמנד. נגיד הבנק המרכזי, הדדולריזציה במוקד המפגש של איגוד הסחר האסייתי בטהרן. ואבו רודינה גינה את הביקור של איתמר בן גביר במסגד אל-אקצא. חאלד משאל אמר, רצועת עזה תגן תמיד על מסגד אל-אקצא. החדשות במלואן. נשיא הרפובליקה אברהים ראיסי התייחס להצהרות של מנהיג המהפכה האסלאמית במהלך הפגישה עם השגרירים ובכירי הגורמים במשרד החוץ, וקרא לכל המוסדות לעשות מאמצים לחיזוק היחסים עם המדינות האסלאמיות והשכנות. בישיבת הממשלה התייחס הנשיא ראיסי להצהרות של מנהיג המהפכה האסלאמית והדגיש כי לא רק משרד החוץ אלא כל המוסדות הממשלתיים מחויבים לעקוב ברצינות אחר הנושא הזה, שכן היוזמה והמאמצים לשיפור היחסים והרחבת שיתוף הפעולה עם המדינות האסלאמיות והמדינות השכנות מחובתם של כל המוסדות. ומשרד החוץ הוא הגוף האחראי לעקוב אחר הצעדים בהקשר זה, אמר הנשיא ראיסי. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן שוחח עם שר החוץ הדני על ההתפתחויות האחרונות ביחסים הבילטרליים והדרכים לפיתוחם. בשיחת טלפון ביום ראשון הדגיש אמיר עבדאללהיאן כי היחסים ההיסטוריים בין איראן לדנמרק מהווים נכס גדול לשתי המדינות וקרא להתמודד עם האתגרים הקיימים ולפתח את היחסים עוד יותר. שני הצדדים הסכימו להקים מנגנון להגברת ההתייעצויות בין שתי המדינות. מצדו שר החוץ הדני הדגיש פעם נוספת את התנגדותו החריפה להעלבת הקוראן הקדוש וגינה כל פעולה מסוג זה. משרד החוץ זימן את שגרירת שוויץ בטהרן נדין לוזאנו והביע מחאה על ההתערבות של מדינתה בענייני איראן ועל ההתנהגות הלא מקצועית של השגרירות השוויצית על ידי פרסום מחדש של תמונה עם דגל מזויף במקום דגל הרפובליקה האסלאמית של איראן. משרד החוץ השוויצרי בשיתוף עם ארצות הברית ומדינות אירופה התייחס להוצאת להורג של כמה אנשים שביצעו מעשי רצח במהלך המהומות לפני מספר חודשים באיראן ושגרירות שוויץ בטהרן בהתנהגות שסותרת את הנורמות והמקצועיות פרסמה תמונה של דגל מזויף במקום הדגל של הרפובליקה האסלאמית. דובר משרד החוץ נאסר כנעני גינה את ההודעה של כנס G7 בהירושימה והודיע עוד פעם כי הרפובליקה האסלאמית לא העבירה במלחמת אוקראינה אף מלט לרוסיה. בכנס הירושימה נטען בהודעה שאיראן ממשיכה ביצירת משבר גרעיני וגם האשימו אותה בהתערבות במלחמת אוקראינה ושיבוש בשיוט הספינות. חבר מועצת השורה נציג נפת תבריז מוחמד רזה מירתאג' דיני הודיע כי חברי המועצה חתמו על הצהרה שבה הם קראו לספק את מכסת המים של איראן מנהר הרמנד בגבולות עם אפגניסטן. נגיד הבנק המרכזי מוחמד רזה פרזין התייחס למפגש ה-51 של איגוד הסחר האסייתי ACU, Asian Clearing Union, ואמר כי הנושאים העיקריים של המפגש מתמקדים בקידום העסקאות וההסכמים המוניטריים הדו-צדדיים והרב-צדדיים. נגיד הבנק המרכזי אמר עוד כי המפגש יתקיים בין 23 עד 25 במאי בטהרן בהשתתפות נגידי הבנק המרכזי של 9 מדינות החברות באיגוד. דובר הנשיאות הפלסטינית נביל אבו רודיינה גינה את פריצת השר הקיצוני איתמר בן גביר למסגד אל-אקצא אתמול ואמר כי הביקור שלו התקפה בוטה על מסגד אל-אקצא שיהיו לה השלכות מסוכנות. מנהיג תנועת ההתקוממות חאלד משעל אמר כי סוגיות עיר הקודש ומסגד אל-אקצא נמצאות כיום במוקד הסכסוך עם ישראל נוכח ניסיונות ישראל לקבוע חלוקה של השימוש במסגד אל-אקצא על פי מפתח של זמן או מקום. הוא הוסיף כי הכיבוש הציוני באמצעות הימין הקיצוני ביטא את כל השחצנות והפשיזם שלו כלפי עמנו, וכי אחדות הג'יהד והמאבק הייתה הדומיננטית בזירת האימות, שכן חמאס פתחה את השער לכולם להשתתף בהגנה על האדמה הפלסטינית. הוא הדגיש כי המערכה למען עיר הקודש היא מסר לעולם כולו, לפיו אנחנו נשארים כאן ומגנים על מסגד אל-אקצא ורצועת עזה, נחלצת תמיד להגן עליו. שיירות רכבים יצאו מהגליל לעיר הקודש במחאה על רצח 80 קורבנות בחברה הפלסטינית מתחילת השנה ונגד הטיפול בפשיעה, בהן גם משפחות שאיבדו את קרוביהם בעקבות הפשיעה במגזר הפלסטיני. פידה שחדה, רכזת קואליציית נשים נגד נשק ופורום אמהות למען החיים שמשתתפת במחאה, אמרה כי אנחנו נמצאים בטראומה. יש 80 נרצחים, אבל רק 6 תיקים פוענחו. זה אומר שאני נשארת עם רוצחים שמסתובבים חופשי. זה בלתי נתפס. זה לא רק מספרים, זה חיי אדם. משרד החוץ האמריקני גינה את הגעתו של השר לביטחון לאומי בישראל הקיצוני איתמר בן גביר למתחם אל-אקצא, ואמר כי מדובר בביקור פרובוקטיבי מדאיג. משרד החוץ של ארצות הברית התייחס גם לצו שהתיר שהייה של יהודים בישיבת חומש לאחר ביטול חוק ההתנתקות. אנחנו מוטרדים מהחלטת ממשלת ישראל לאפשר לאזרחיה להתיישב בחומש. ההחלטה אינה תואמת להתחייבות ישראל לארצות הברית ולביידן, וקידום ההתיישבות בגדה המערבית מהווה מכשול בדרך להשגת פתרון שתי המדינות, נכתב בהודעה של משרד החוץ האמריקני. משרד החוץ של מצרים גינה את הגעתו של השר הקיצוני בן גביר למתחם אל-אקצא ומסר כי הפעולות הפרובוקטיביות הללו מנוגדות לאחריות ולהבנה שמצופות מבכירים בממשלת ישראל. לימור לבנת, שרת החינוך לשעבר של ישראל מטעם הליכוד, אמרה כי ההפיכה המשטרית עדיין לא ירדה מעל השולחן ואסור להוריד את המתח ואת ההתנגדות. היא הוסיפה כי מטה המחאה שוגה כשהוא מתמקד בחרדים, הוא מאבד אנשים במקום להרחיב את המנעד. אני בזה למסרים האלה. זה לא מוציא את האנשים לרחובות. יש לי ביקורת על הסכמים קואליציוניים חסרי תקדים, אבל אני לא מתחברת לשנאת החרדים הזו. צריך לבוא בטענות אל מי שמאפשר את כל הדברים האלה, ראש הממשלה. עד כאן החדשות שלנו. מאזינים יקרים, תודה שנשארתם איתנו. הנה הפרשנות שלנו עכשיו. מתחת ההתנהגויות הדמגוגיות של בנימין נתניהו להקים את ישיבת הממשלה האחרונה מתחת לשטח מסגד אל-אקצא והסכמתו השקטה להסתערות הקיצוני איתמר בן גביר למתחם מסגד אל-אקצא כדי להתחנן בציבור החרדי לתמוך בתקציב, הציבור בישראל סובל תחת עול התייקרות האחרונה. האזהרה של הכלכלנים הישראלים להשלכות התקציב הלא מקצועי של נתניהו על הכלכלה הישראלית הולכת ומתממשת. גל ההתייקרות פוקד מעכשיו את ישראל. הפרשנית הישראלית סוניה גורודיסקי פרסמה מאמר על המצב הכלכלי של ישראל וסרטטה את החנק הכלכלי בישראל וביקרה את אוזלת היד של הממשלה שרק דואגת לשרידותה. שוורמה ב-60 שקלים, קפה הפוך ב-17 שקלים, מנת פסטה לילדים ב-60 שקלים. אלה הם מחירים מופקעים שמתייחסת אליהם הפרשנית כמציאות חדשה של הישראלים. ועוד מוסיפה, ארוחה לזוג במסעדה טובה כבר עולה לא פחות מ-600 שקלים. העגלה בסופר התייקרה במאות שקלים, והסחר, היא אומרת בעדינות, ברוב המקרים לא מצליח להדביק את הפער. היא מביאה עוד דוגמאות. תוסיפו לכך את הזינוק בהחזר החודשי של המשכנתה, וקבלו מתכון מושלם לתחושת החנק הכלכלי שמרגישים היטב במעמד הביניים ובשכבות החלשות באוכלוסייה הישראלית. זה מתגלם ברוב הסקרים שנעשו בשנים האחרונות בישראל, עולה מסקנה אחת ברורה. יוקר המחיה הוא הנושא המטריד ביותר עבור הציבור הישראלי. מה שהכי מפריע לרוב הציבור, ובעיקר לצעירים, הוא אפילו לא הקושי ברכישת בית. זה כבר מזמן הפך למותרות. אלא הדבר הבסיסי ביותר, מחירי המזון המזנקים. בשונה מהשנים הקודמות, הציבור שמותש מההפגנות השבועיות נגד הרפורמה המשפטית וגם מאלה שבעדה בוחר לסבול בשקט ולהגדיל את המינוס בבנק. אפילו ההסתדרות שלקחה עד כה חלק פעיל במאבק נגד גל ההתייקרות לא יכולה לעשות דבר. הפרשנית מאמינה שממשלות ישראל הן אלה השמאלניות, הן אלה הימניות נכשלו בתחום. למרות שהממשלה הקודמת ניהלה מלחמה עיקשת נגד ספקי המזון שמעלים מחירים, אך הצליחה בכך באופן חלקי בלבד, כי ברוב המקרים החברות רק השהו את העלאות המחירים בכמה חודשים. גם הממשלה הימנית המלאה של נתניהו נכשלה. לדעתה היא מגיבה באיחור, ורק אתמול יצאה במהלך שיעילותו מוטלת בספק. שר הכלכלה ניר ברקת דרש מענקיות המזון לחשוף את דוחותיהן הכספיים, כדי למנוע את עושק הציבור ואת ההתנהלות המונופוליסטית של היבואנים והיצרנים הגדולים במשק הישראלי. היא מבקרת את הצביעות של שר האוצר בטיפול בהתייקרות. מצד אחד, טוענים במשרד האוצר שגודלים בגישת השוק החופשי, אך מצד אחר, תומכים בחלוקת תלושי מזון בשווי מיליארד שקלים ועם הגדלת סבסוד מוסדות חינוך חרדיים שלא מלמדים ליבה, ועם הגדלת קצבאות אברכים. עד כאן, מאזינים יקרים. מאזינים יקרים, תודה שנשארתם איתנו. עוד ידיעה על ישראל. יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ הגיב לדברי בנימין נתניהו שאמר בישיבת הממשלה כי ילד חרדי לא צריך לקבל פחות מילד חילוני. הוא פרסם בחשבון הטוויטר שלו: נתניהו צודק, מגיע לילד החרדי לצד לימודי התורה ללמוד גם לימודי ליבה, למענו, למען עתידו ולמען עתיד כולנו, מסר בני גנץ. עד כאן השידור שלנו, נשתמע מחר באותו שעה. Thank you.